יום ראשון, פרשת בו. שבוע טוב. אנחנו מתחילים היום עם הרבה נושאים מעניינים, הדורים הקבועים. יהיה לנו פה סיפור על הרב אליושיב, שהגיעו אליו סמוך לשקיעה עם תינוק שצריך לעבור על ברית. איך הוא נהג, מאוד מעניין. והגיע את אל הדמין חוק כתוב בפרשה. נביא סיפור איך צריך לדבר לכל אחד בשפה שלו ובעוצמת הקול המתאימה לו. ובהלכות אנחנו נדון בין היתר למה בשבת לא נותנים עליות נוספות בקריאת התורה של מנחה. בדרך כלל אתם חושבים לעצמכם עוד זה מה שחסר, להוסיף עליות במנחה, אבל למה לא? מהסיבה שאתם חושבים, עוד לא תשמעו למה. אז נתחיל עם הסיפור היומי, והגעת אל בן חבויה מעולה מאוד. סיפור על רבה של צ'כנוב, רב חיים מורדכי זצ"ל. הגיע לרבו, רבו הקדוש רבי ישמח ישראל מאלכסנדר, ששאל אותו, האם אתה דורש בפני עדתך? כן, אני דורש, הוא ענה לו. האם הדרשה פועלת? הוסיף לשאול אותו רבו ישמח ישראל. אמר לו רבת צ'כנוב, פועל, אבל לא כפי המצופה. אמר לו ישמח ישראל, תשמע סיפור שהיה עם הרבי הקדוש רבי זאב וולף, זכר צדיק לברכה. הוא לא היה מסוגל לראות שיהודי עובר עבירה. אם הוא היה יכול לעצור יהודי מלעבור עבירה, הוא היה עושה את זה. כמה אתה תשלם בשביל שיהודי לא יאבד עצמו לדעת? לנגד עיניך הרבה מאוד. ככה הייתה גם ההרגשה שלו לגבי עבירה. יום אחד הוא מתעורר, לילה אחד, באמצע הלילה הוא מתעורר. שומע שגנבים פרצו הביתה. כולו היה זעזוע ממה? לא שגונבים לו מהבית דברים, אלא מזה שיהודים הולכים לעבור עבירה. הוא פונה אליהם בתחינה, מה אתם רוצים? מה אנחנו רוצים? הם מצביעים לו על החפצים בבית, זה. בבקשה, תיקחו, חז וחלילה שלא תעברו על גזל. הם לוקחים, יוצאים בשמחה, כי בשמחה תלכון. אבל למחרת, הם כבר הבינו שיש להם פה מישהו שדואג להם, אז הם באו עוד פעם. וככה באו עוד לילה ועוד לילה. הרבנית רואה שהם התחילים להעלם מהבית חפצים. היא שואלת את בעלה, מה קרה? אז הוא מספר לה שהוא מונע יהודי מלעבור עבירה. היא אמרה, בקצב הזה, הבית התרוקן. נו, תביא יצא. אז היא אומרת, לוקשים יבואו, תצעק. גנבים, תברך אותם. ככה הם לא יבואו עבירה, והבית לא התרוקן. אז הוא הבטיח שהוא יעשה את זה. הלילה מגיע, הגנבים גם כן. הוא מתחיל לצעוק. גנבים, גנבים, אבל הם כבר הכירו אותו מהלילות הקודמים, והם ידעו שזה לא יחזיק הרבה זמן. הם פשוט לא התייחסו והתחילו לאסוף, חפצים. והוא, הרבה נחרד שמישהו פה הולך לעבור עבירה, אז הוא מיד ניגש אליהם, מפייס אותם, והוא נותן להם מרצונו הטוב שחלילה לא יעבור על גזל. הרבנית בבוקר קמה ורואה שיש חפצים חדשים שנעלמו. מה קרה הלילה? היא שואלת אותו. למה לא צעקת? אומר לה הרב, צעקתי, בטח שצעקתי, אבל זה לא עזר. מה אני יכול לעשות? אמרה לה הרבנית, אתה יודע מה? הלילה שהם יבואו, תעיר אותי. אני אצעק, הם כבר יברחו. כשהגיעו הגנבים בלילה הבא, הרב ניסה להעיר את הרבנית. אבל היא לא קמה, ובינתיים הם פושטים יד בגניבה. עוברים לעבור עבירה. כמובן שהוא מיהר להניע אותה מעבירה ונתן להם כחפצם. בבוקר שואל אותה הרבנית, למה לא הערת אותי? ניסיתי להעיר אותך, אבל את ישנת שינה עמוקה. אמרה לו, תדע לך כלל, ככל שהשינה יותר עמוקה, ככה צריך להעיר חזק יותר. סיים הרבי מאלכסנדר, זה הכלל שהרב צריך לדעת בנוגע לעדה שלו. המחנך לתלמידים, כמובן האבא לבנים. כשהשינה קלה, אז מספיק כל רך. אבל אם השינה עמוקה, צריך לדאוג בכל. זה סיפור נפלא שמופיע בשר פיקוידש, צדיק באמון נוסף. יש פה משהו מהקדמה של הספר רוצרוצי ממלא. על חלק שמות שמספר הגאון רב לייזר טורק. הוא מספר שם שאחד אמר לו שהוא קורא את הספר, הוא מצליח אפילו לשמוע את הדפיקה על הסטנדר. הוא שאל אותו מה הכוונה. אז הוא מספר לו שלפני 50 שנה בערך שיצא לעולם הספר של חיים שמולביץ, ראש ישיבת מיר, הספר הנפלא, שיחות מוסר. הוא עורר בשעתו עדים רבים, גרם להתרגשות גדולה בכל שדורות הציבור התורני. למעשה, אז לראשונה באמת התגלה ברבים הכוח המוסרי הגדול והעצום שעל רב חיים, עם הרעיונות המקוריים שנכבש לבבות של רבים. אז הוא מספר שאחד התלמידים נכנס לרב חיים, והוא נשא עם הרבה מילות שבח על הספר הנפלא. אז רב חיים הקשיב לדברים, חייך, ואמר לו, אני אגיד לך את האמת, האורחים כתבו את הספר בצורה כל כך יפה, יותר טוב ממה שאני עצמי בה אמרתי. אבל באופן כללי יש בכתיבה חיסרון אחד, אומר לו רב חיים שמולביץ, את הדפיקה על הסטנדר, איזה לא שומעים. אז אותו תלמיד חוכם החמיא לרב טור, כשהקריאה בסדר כל כך חיה וקולחת, מלהיטה ומלהיבה, עד שחשים שהמגיד, זה שאומר את הדברים, נמצא פה ממש, מול העיניים. אפילו מצליחים לנחש באיזה שלב הוא מכה לידו על הסטנדר. עד כאן הסיפור בעניין הזה. ונעבור למדור פניני הפרשה. התורה אומרת, ושמרתם את המצות. מביא רש"י את המדרש, כדרך שאין מחמיצים את המצה, כך אין מחמיצים את המצווה. יש פה סיפור מאיש לרעהו, מתוך יישא ברכה, על הרב אליושיל, שאיזו משפחה שהתארחה בירושלים בראש השנה, בגאולה, לרגל הברית לנכד. בבוקר של יום הברית, הם רואים שיש לתינוק דלקת, דלקת בעין, הלכה מפורשת, שבכאב עיניים צריך לדחות את הברית. הלכו לרופא המפורסם, דוקטור סילברסטון, הרופא החרדי, הוא אמר שאין זה חולי, אבל הוא מבקש שיקחו את התינוק לרב אליושיב, זכר צדיק לברכה, וישמעו את הפסק שלו. הגיעו לרב אליושיב אחרי צהריים כבר, זה היה, ומצאו שהגריש כבר היה בשנות ה-90 לחייו, ואותו מוחש חולשה רבה, הלך לנוח. אז הם חיכו שהוא יקום. חצי שעה לפני השקיעה, הרב אליושיב קם, רואה את התינוק, פוסק שהוא בריא, שצריך לערוך מיד תברית. מלכתחילה אמר, תעשו כאן בבית, אבל אחרי זה הוא אמר, לא, מודר יותר לעשות במניין, בבית הכנסת. שקיעת החמה הוא 20 דקות כבר. הוא מיד שולח לאחד השכנים שהיה מועל, שיבוא מהר לבית הכנסת, והוא בעצמו, לא, הוא לא נשאר בבית. הוא בעצמו יוצא בזריזות. הוא יוצא בזריזות לבית הכנסת, למרות הגיל שלו, למרות החולשה. הליכה מהירה, היה קשה להשיג אותו, כל אחד מהאנשים שהוא ראה ברחוב. הוא מזרד אותו לבוא להצטרף לברית. וככה הוא אסף מניין בדרכו לבית הכנסת. הוא מסביר להורי התינוק שאין ברירה. נכון, הסבים לא יכלו להשתתף בברית. לא רק שהם לא יכלו להשתתף, הם בכלל לא ידעו על הקיום שלה. כי לא נותרו אלא כמה דקות עד לשקיעה. והתינוק נכנס בבריתו של אברהם אבינו ביתו בזמנו. כשהגריש שלו שיבגו הסנדק. ונעבור למדור הנפלא, קניין חוכמה, פרקי אובס. אומרת המשנה, פרק ב' משנה י' ד', יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. סיפר משה מרדכי שולזינגר, סיפור שמופיע בספר שר התורה, שכשהיה את היורצייט ה-30 לפטירה של הבריס קירוב, אז הוא החליט שהוא גם עולה להר המנוחות, להגיד שם פרקי תהילים, להתפלל, הוא מגיע למקום והוא רואה שרק בני המשפחה נמצאים שם. הוא מספר משה מרדכי שהוא הרגיש יחד לא נעים לבוא לשם, להתערב בתוך המשפחה. הרגיש סוג של זר כזה בין בני המשפחה. הוא מתקרב, הוא שומע את אחד מבני המשפחה אומר, מי זה הבוחר הזה? מישהו מהמשפחה? או במילים שלנו, מה בדיוק הוא עושה פה עכשיו? החתן של הגריז, הגאון רבי מיכאל פיינשטיין זצ"ל, היה שוקע במרד התהילים, אבל הוא שמע את אותו משפט שאמר הבן משפחה, והוא שמע את הנימה איך שהדברים נאמרו. הוא הביא בדיוק מה עובר על הרב משה מרדכי, שהיה בחור צעיר, את העלבון והבושה. הוא ידע שהוא חייב לשמור על כבודו, שהוא אומר שמור אותך לאותו בחור. מה הוא עשה? אז בואו במקום הוא פונה לזה שאיר את הערה, והוא אמר לו בפליאה, מה, אתה לא יודע? הרי הבחור הזה יותר מבן משפוחה, הוא היה אצל הרב יותר מבן. ככה סיפר בשמות חשוזינגר זצ"ל, והוא סיים. כמה חוכמה וצדקות יש כאן, כמה מידות טובות יש פה, כמה רגישות לזולת, שיכול ללמד אותנו איך להתייחס לכל אחד ואחד. אנחנו מגיעים למדור פני הפרשה, על הפסוק, ועתירו להשם אלוהיכם. בספר עולמות שחרבו, יש סיפור שסיפר הגאון הצדיק רב אברום יפן, זכר צדיק לברכה, לעשות מרוב זצ"ל. מעשה שמלמד על מידת האמת של חכמי תנועת המוסר. הוא מספר שפעם רב זונדל מסלל קיבל מכתב מאחד התלמידים בחוץ לארץ, הוא מבקש ממנו שיתפלל לרפואת אשתו. והרב זונדל קרא את המכתב, והוא מבקש מהאשמה שלו שיכתוב לו בחזרה מכתב, שהוא באמת יתפלל עבור ההחלמה שלה. והוא כתב את זה, והוא הגיש את זה לרב זונדל שיחתום. רב זונדל מעיין במכתב, אבל אמר לו, אני לא יכול לחתום על המכתב הזה, זה שקר. אני אמרתי לך לכתוב, אני מתפלל, ואתה כתבת, אנו מתפללו. בלשון רבים, זה נראה כשקר. סיפר וסיים רב אברום יפה את הסיפור ואמר, תראו עד כמה הדקדוק של אותו גאון על מידת האמת. הרי אפשר לטעון כי דרך ענווה זה לכתוב לשון רבים, אבל האמת, האמת קודמת לכל. נענס אדמור מסתר ואמר, נו, לדעת הרמב״ם, הרי זה אומנם שקר גמור, כי אם מדובר פה מתפלל יחיד, אין לו באמת להשתמש בלשון רבים. וסיפר רב אברום יפן, שהזמן רב הוא הצטער שהוא התאמת ולמצוא איפה הדברים האלה אמורים ברמב״ם, חיפש ולא מצא. עד שהשיח דעתו מכל העניין. שעברו כמה שנים, הוסיף וסיפר רב אברום יפן, השם האיר את עיניי ומצאתי מפורש ברמב״ם. איפה כאן? בפסוק שלנו. ועתירו להשם אלוקיכם, לשניהם, אומר הרמב״ן, כי כן אמר פרעה כל פעם דרך מוסר. אף כי ידע היה פרעה כי משה הוא המעתיר. כי הרי הוא אמר לו, משה רבינו, כי כן אמר לו, למתי אעתיר לך? ועתרתי אל השם, אפרוס את כפי אל השם. כי לא ידבר משה בזה לשון רבים, שלא יוציא שקר מפיו. אז בסוף, הרב יפן מצא את המקור של דברי עשת מרוב זכר צדיק לברכה. ואנחנו מגיעים לדף היום מבעלוכי. אז בשיעור של הדף היום מבעלוכי, שאתם יכולים לשמוע אותו בקו הטלפון הזה, מדובר על מתי אפשר להסתפק באחידת קורות בסעודה שלישית, ולמה לא מוסיפים עליות בקריאת התורה במנחה של שבת, וגם מדוע אומרים ואני תפילוסי לפני הקריאה. אז כפי שלמדנו רבותיי, בסעודה שלישית יש לאכול פת ולברך המועציה לחמישנה. יש אומרים שבדיעבד או בשעת הדחק אפשר לקיים את הסעודה הזאת בכל מאכל מחמשת מיני דגן. ויש אומרים שניתן לקיים אותה בכל דבר שנוהגים לאכול אותו יחד עם הפת, כגון בזמנם בשר ודגים, ויש אומרים גם בפירות. עיקר ההלכה כדעה הראשונה שצריך לקיים את זה דווקא בפת, אלא אם כן הוא שבע מאוד. ואכילת פת תקשה עליו, או שהוא אינו יכול לאכול פת, כגון בערב פסח שחל בשבת, שאסור לאכול פת, בזמן הראוי לסעודה שלישית, ואז הוא יכול להקל ולקיים אותה בפירות. האם בתפילת מנחה של שבת ביחידות, אומרים ואני תפילוסי? בתפילת מנחה של שבת לפני קריאת התורה, אומרים את הפסוק ואני תפילוסי לך השם עשר רצון, על פי האמור במדרש, שסמיכו את הפסוק הזה לפסוק שלפניו, שכתוב, יסיחו בי יושבי שער, ונגינות שותי שחר. שדוד המלך אומר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, האומה הזאת זה לא כמו גויים. גויים שותים, משתכרים, פוחזים, אבל אנו, אנו לא כן. אבל פי שאכלנו ושתינו, ואני תפילוסי. עבד בתפילת מנחה של יום טוב, לא אומרים את הפסוק הזה, כי אין בקריאת התורה שהיא זמן של עת רצון. אמנם בשבת נוהגים לא לומר את זה אפילו ביחידות, גם שמתפלל ביחידות, וגם כאשר במקרה אין ספר תורה לקריאה, אז אומרים את זה מיד אחרי יבוא לציון לפני הקדש. עזרא הספר תיקן לקרוא בתורה לפני תפילת מנחה של שבת, 10 פסוקים לפחות, ובשלוש עליות. טעם התקנה הוא, כדי שגם מי שעוסקים במלאכה ביום חול, או שעוסקים בחוצות בשיחה בטלה, ייכנסו לבית הכנסת וישמעו דברי התורה. ותקנו שהקריאה הזאת תהיה בתחילת הפרשה של השבת הבאה. ולא להוסיף על מספר העליות, כדי שלא יאריכו בקריאה. למה? כדי שיוכלו לאכול סעודה שלישית בזמנה לאחר מנחה. אז זו הסיבה למה לא מוסיפים קריאות, עליות בקריאת התורה של מנחה. טעם נוסף, כדי שלא לחלק בין הקריאה הזאת לקריאה של שני וחמישי, שגם בה תיקן עזרא הסופר שיהיו 3 עליות. ושם לא מוסיפים כדי שלא לבטל טעמי מלאכה. נזכר רבותיי מה למדנו אתמול, מה למדנו ביום חמישי, זאת אומרת. יש מהראשונים שסוברים שצריך לשתות יין באמצע כל סעודה משלושת הסעודות של שבת, מפני כבוד השבת, ובאמת ראוי לנהוג ככה. אבל בשביל זה מספיק בשתייה של מעט יין, לא צריך לשתות רביעית. בכל סעודת פת שאדם אוכל בשבת, הוא צריך לברך המויצי על לחם משנה, שתי לחמים. וגם הוא אוכל יותר משלוש סעודות. ואם אין לו לחם משנה, אז הוא באמת שאוכל רק 3 סעודות, בלי לחם משנה. אם הסעודה של הבוקר נמשכה, עד שהגיע כבר זמן מנחה גדולי שכבר אפשר לאכול סעודה שלישית, לא יאכל סעודה שלישית מיד לאחרי הסעודה השנייה. בואו נזכר רבותיי מה אנחנו למדנו לפני 100 ימים. באילו מקרים מותר לעשות מלאכות דרבונן בבין השמשות? איסורי שבת דרבונן מותרים בבין השמשות כשהם נעשים לצורך שבת, או לצורך מצווה, או לבנוע צער בשבת. אבל יש שני איסורים שהחכמים יתירו בבין השמשות לכל צורך שוב. אחד זה הפרשת מייסר מפירות דמי, הלא הפרשת מייסר אסורה בשבת משום תיקון הפירות. אבל פירות דמי שהם ספק מוסרים וזה לא תיקון משמעותי, הותר, כיוון שזה לא אסור אלא בזמנו, בזמן שבוודאי שבת. זה דבר אחד. דבר נוסף, התמנה של תבשיל זה דבר שלא מוסיף חום. התמנה רגילה אסורה בשבת מחשש שהוא ימצא שהתבשיל יצטנן וירתיח אותו בשבת. אבל בין השנשות לא חושש מזה, כיוון שבשעה זו בדרך כלל התבשילים עדיין רותחים. דף היום מבבלי, מי חוזרת להר סיני? מי עם רבותינו שבארץ ישראל? ומדוע? מדוע נהר פרת נקרא הנהר הגדול? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בתלמוד בבלי, דף היום מסכת שבועות, דף מ"ז. וכמובן שאתם יכולים לשמוע את שיעורו של הרב אליהו אורנשטיין שליט"א, בצורה בהירה, ברורה וקולחת ומתומצת. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפצים חיים, החפץ חיים יומי. אתם כמובן מזמנים להצטרף ללימוד הנפלא בספר חפץ חיים. חלק הכללים של הלכות רכילות בחפץ חיים מסתיים מכלל ת', ומשם והלאה מתחיל חלק הציורים, שהחפץ חיים מתאר שם תרחישים מציעים בחיי היומיום ומפרט בהם את הדין. אחד הציורים, ציור השלישי, עוסק בשידוכים, סוגיה רגישה ומורכבת שכל אחד נתקל או עשוי להתקל במהלך החיים. זה נושא שכרוך בשאלות של כבדות משקל, ולעיתים בדיני נפשות ממש. מה בדיוק מותר לענות שמברים אצלנו על פלוני או פלוני? מה חייבים לומר? מה אפשר להעלים? זה שאלות שדורשות בירור עמוק ורציני. במקרה הצורך, יש להן היטב במקורות, או להיוועץ במורה הוראה. נזכיר כאן קווים כלליים, כלליים בלבד, שעולים מדברי החפץ חיים, ונביא גם בקצרה כמה נידונים מבין רבים שמובאים בביאור המוסופי של דירשו. החפץ חיים אומר שאסור, הוא אומר שאסור לומר שום חיסרון על משודך. מלבד אם מדובר בחסרונות עצומים, מה זה חסרונות עצומים? ההגדרה של חסרונות עצומים זה חולי פנימי נסתר, שאם המחותן היה יודע מזה, אולי היה רוצה. או אפיקורסות. טוב, לא ניכנס בעניין הזה לפרטים, כי יש להם בזה היטב להתייעץ עם הורי הוראה, ולבר את הדין בכל מקרה לגופו. על כל פנים, כתוב בחפץ חיים, שמלבד חסרונות האלו, אסור לומר כל גנאי על המשודח. והביאור מוסופי מובא, שבתשובת והנוגו, יש לרמי ששטרן, ברוך שליטה, הוא מסתפק לגבי מקרה, שהנשאל הוא קרוב משפחה שסומכים עליו. האם מותר לו לספר גם גנאי פחות חמור, ולמה? מדין, מבשור חו, אל תסלם. וימשך הרב ישראל ומוסיף שגם אם החיסרון היה מצד מיעוט חוכמת התורה שיש בה משודה, גם לא לגלות את זה, למה? דיו דאפסיד הנפשי. זאת אומרת שאת צריך לקחת אצל בעלי תורה, שידברו איתו בלימוד ויראו כמה הוא למדן. ומזה שהוא לא עושה ככה, אז משהו שהוא מסכים, יתרצה הוא דבר. ובערך מים חיים מוסיף הרב ישראל ואומר שהבוחנים צריכים לברור את התשובה שלהם היטב על פי עניין השידוך. זאת אומרת, עד איזה גבול צריכה באמת להגיע לדעתו בתורה, שלא יגדילו את חיסרון הידיעה שלו יותר ממה שהוא באמת. והביאור המוסופים מביאים בעניין הזה את דעת אגרי פישר, שכשמבארים על בחור בינוני הוא מצוין ביותר, עכשיו ידוע שהמבארים זה אנשים פשוטים, והבחור הזה בשבילם הוא שידוך מצוין, ובחור מצוין בשבילם. וכל מה שהם מחפשים זה משהו למעלה מהמעמד שלהם והמדרגה שלהם, אסור לפרט להם שהבחור הזה לא מצוין. וכך גם דעת הגאון רבי ניסים קרליץ, והוא מוסיף שאם מי שמברים אצלו לא מכיר את השואל, אז הוא לא יכול לענות כפי שמתאים לו. אז ייתכן שיצא לענות באופן כללי. הוא מעידך במקרה הפוך, שוראה שהבחור בכלל לא תואם לרמה שהצד השני מחפש, אז כתבו כמה פוסקים שעליו הניח שבחורים שאצלם בררו לאמרו את האמת, ומצווה עליו לגלות את האמת לצד הקלה. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, שזה לימוד מתוך ספרי החפץ חיים חומת הדת פרק י"ח. החפץ חיים הביא פה את המדרש שכל מצווה מחיה את העבר שמקיים אותה. אומר החפץ חיים נמצא, שאם הוא במזיד מבטל מצווה אחת ולא רוצה לקיים אותה, אפילו שהצעה המצוות הוא מקיים, ויכול להיות גם בידור רב. לעתיד לבוא, בתחיית המתים, כל האיברים שלו יתנערו מהאפרם ויעמדו לתחייה, בזכות המצוות. אבל ההפך של אותו איבר, אין עליו שום חיות שתחיה אותו. למשל, אם הוא ביטל מצוות תפילין, אבל הוא לא עשה תשובה השם ישמור. כשהוא יקום בתחייה, תחסר לאותו יד שהיה רואה להניח עליה תפילין. וזה דוגמה, וככה יקרה גם משאר האיברים אומר החפץ חיים. הגם שבזמן שהוא מת היו לו כל האיברים, אבל הם נעשו אפר, וצריך להחיות אותם, ויאמר החיילים להחיות אותם, בקיום מצוות התורה, וכיוון שהוא לא עשה אותם, במה יחיו? ומסיים החפץ חיים ואומר שגילוי ההשגחה יהיה נורא מאוד. בכלל ישראל, אפילו בעלי מומים שמתו, יתרפו כולם בחסד השם יתברך ויהיו שלמים. ואותם האנשים שביטלו במזיד מצוות השם ולא רוצו לקיים אותם, הם יקומו בחיסרון האיברים ויראו הכל שדין הקדוש ברוך הוא אמת בצדק. אנחנו מגיעים למדור הנפלא פרשת השבוע. יש לנו פה כמה סיפורים והנהגות על הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, מתוך הספר רבינו האור לציון. מקשרים את זה פה לפסוק, והיה לאות על ידך ולטטפות בין עיניך. בכל אדם, הרב בן ציון היה מוצא את הנקודה הטובה. לכל אדם היה לו בפה מילה טובה. מספר הבן שלו, רב אליהו שליטה. לא רק למושג של אנשים פשוטים, אנשים קטנים. כל אחד ואחד היה חשוב בעינם יהודי שנברא בצלם. בין הקדוש ברוך הוא. הוא מספר שתקופה ארוכה היה מתפלל במקום שנקרא מעון לגלמוד. הוא היה מכיר כל קשיש וכל גלמוד, ידע כל אחת המחלות שלו, את המיחושים שיש לו, היה מתעניין מהם. והזקנים, הוא שמחו כל כך לספר, לשפוך את הלב. כל אחד היה אומר לו בוקר טוב, מה שלומך? מה שלו בני המשפחה. ההתעניינות הזאת, שמחה כל כך את אותם אומללים על הקצת תשומת הלב שהם קיבלו. הם הרגישו חשובים, בעלי ערך. היו משתפים אותו בבעיות שלהם, בחרדות שלהם. היו מצפים כל בוקר בחיליון עיניים לפגישה איתו. מסופר על אחד האירוסים של אחד התלמידים, שנסעו במשך שעות ארוכות, שם במקום רחוק, ארגנו הסעה, והוא שמח ושמח את הנוסעים בדרך, מרומם את מצב הרוח. הגיעו פעם לאיזה עיר מרוחקת, והוא מצא שם החותנים והשאר המוזמנים, היו אנשים יהודים פשוטים, פשוטים שבפשוטים, שכל המעמד היה בשבילהם סוג של מפגש חברתי. איפה הראש שלהם היה נמצא? באוכל, רכילות. כמעט ולא השגיחו ברב, לא היה טעם להתעכב בשמחה בכלל, זה היה נראה. אבל רבנו ראה שהחתן מרגיש לא בנוח מהאווירה הזאת. ומה יגידו בישיבה לכאלה רוסים? מיד הרב בן ציון נתן לידיו את שבט המנצח, התחיל לשיר פיוטים לכבוד החתן, סחף את הקהל איתו ביחד. שמיע דברי תורה מהירים ושמחים, כהבנה שלהם, ודיבר איתם בהרמה שלהם. ודיבר איתם בעיקר בשבח החתן. ושידעו שהיום מוקמות הרבה ישיבות ומטיבטות. כאן למצוא משרת הוראה תורנית, להיפרנס בכבוד. והוא מדגים איך כולם יקומו לכבודו כשהוא נכנס. איך הוא יגדל בתורה, זה החתן גדול יהיה. יקראו לו חכם, ינשקו לו את הידיים. איך אבא שלו עשה בחוכמה שהוא שלח אותו ללמוד בישיבה. ואיך עשה בחוכמה החותן שלו שבחר בו כחתן לבת שלו. מהם יראו וכן יעשו, ינחלו שני עולמות. כך הוא הפך את המעמד למסיבה של מצווה. התלמידים, החברים, זכרו את הערב הזה, איך היה מרומם, ובעיקר החתן היה אסיר תודה לרב. פעם קרה שירושלים הייתה משותקת, היה שלגים כבדים, ירדו במשך, בלא הפוגה, במשך הרבה זמן, והכל היה משותק, הקור העז, אבל השלג, לא הרתיעו את רבנו, גם לא העובדה שהיה תחבורה, פעם התבוסס בשלג, ומפלס את דרכו לבית אחד ממתפלא בית הכנסת, אוהל רחל, שבאותו ערב, הוא הכניס את הבן שלו לבר מצווה. רבנו הבין שבמזג אוויר כזה לא יבואו לבר מצווה אנשים. ואם כן, המצווה לשמח, כפולה ומכופלת. אבל המציאות העגומה עלתה על כל מה שהוא שיער. מסופר שם שהרב בן ציון אבא שלו, זכר צדיק לברכה, מגיע לבית שלהם. היה ברחוב הרב פולנסקי. כשהוא כפוא, מרובב בשלג, הוא מוצא את הבית ריק. השולחנות ארוכים, האורות דולקים, אבל האווירה, אוי אוי אוי, אווירה של דיכאון. בבית היו רק את החתן של הבר מצווה, ההורים שלו. והרב בן ציון, כמה הם שמחו שהוא הגיע. והוא קיוו, הוא קיוו שהוא יפזר מעט את האווירה העצובה. הוא ישמח אותם. אבל רבנו ברך את החתן, בירך את ההורים שלו, נתן את המתנה, וביקש את הסליחה, הוא אמר, אני אחזור בעוד חצי שעה. כך הוא אמר לנער המאוכזב. ומה הוא עשה? בחושך, כשהוא מבוסס עצמו בשלג, באצבעות כפועות הוא מכניס אסימונים לטלפון ציבורי שהצליח להגיע אליו בקושי רב. הוא מתקשר לאחד שיש לו רכב עם גלגלים גבוהים שיכול לנסוע בשלג. והוא פוקד על הנהג שהגיע במצוות רבנו, כתובת אחרי כתובת. והוא הולך לאנשים ואומר להם, הוא הולך לגדולי הדור, הוא אומר להם, יש פה מת מצווה, בר מצווה קודרת, מצווה נדירה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. וככה הצטרפו אליו, כשמתקשיבו מי הצטרף אליו, לא פחות ולא יותר. הגאון רבי עזרא עטיה, ראש הישיבה, המקובל האלוקי, חכם אפרים הכהן, ועוד ועוד. ככה באו גדולי ישראל, לאיפה? לאותו בר מצווה. כולם נכנסו לטנדר רכב הגבוה הזה לג'יפ, התחנה האחרונה הייתה בבית של עורך חתן בר מצווה. וזה אחר זה ירדו הגאונים הקדושים. רבנו נשאר לשלם לנהג ולהודות לו מקרב לב על העזרה החיונית בקיום אותו מצווה מיוחדת. ואז הוא מצטרף לחוגגים. הוא רואה את פני הנער וההורים שלו זוהרים, קורנים. איזה בר מצווה. בר מצווה שאף אחד לא שוכח את הבר מצווה שלו, אבל כזאת בר מצווה. עוד סיפרו אותה הרבה פעמים. אנחנו מגיעים לקראת סיום למדור התחזקות יומית. מהפה ליועץ, דרך נטילת ידיים. אומר הפה ליועץ, יש שאין נוטלים אלא ראשי אצבעות, או שאין נוטלים אלא צד אחד של יד, כאשר אין נזרים להפוך הידיים לכל צד. וכן כמה דינים שמעכבים את הנטילה, כגון נגיעת היד שנוטל ביד שלא נטל, שצריך ניגוב ולחזור וניטול, וגם זמת הציפורניים שמעכבים את הנטילה. פרטים שצריך להיזהר בהם בנטילת ידיים, רבותיי. ניזהר, ניזהר להקפיד בלכון נטילת ידיים. בשעת הנטילה לסובב את היד, שמה הנטילה הגיעו לשני צידי היד, וכך בשער פרטי נטילת ידיים. והגענו לסיום, רבותיי, הפותח בכל יום. הדברים המרתקים האלה ילוו אתכם במשך היום, ייתנו לכם כוח ותגבור לעבור אותו בהצלחה ובהתעלות. ושיהיה לכם שבוע טוב, ובעזרת השם ניפגש מחר עם עוד דברים מעניינים ומרתקים. היו שלום.